יום ראשון, ג' בטבת השניים ג', נר שמיני של חנוכה, נקרא זאת חנוכה. ובכן, רבותי היקרים, אנחנו ממשיכים בלימודנו הקדוש בספר מורה הנבוכים, מעט רבנו הגדול הרמב״ם. ואנחנו בעיצומו של חלק א' בפרק ממ״ו. חלק ראשון, פרק ממ״ו, ואנחנו כבר התחלנו בפרק. ואנחנו בעמוד
9.
כן, למדנו נפש, למדנו עין, שמע, כן, כל הדברים האלה. פרק מ"ד, פרק מ"ה, אנחנו בעיצומו של פרק מ"ו, אין מה לעשות. ככה זה. טוב, אולי נתחיל אותו מחדש, כי הוא פרק באמת מרכזי בשיטתו של הרמב״ם לגבי התארים האלוהיים. כבר הזכרנו באחד, זה בעמוד ס"ו במהדורת הרב קפח, כבר הזכרנו באחד מפרקי מאמר זה. אמנם טוב אתה עושה שאתה משתמש בתרגום של רבנו שמואל, של רבנו יהודה אבן תיבון. אבל תדע לך שיהיה לך קשה בי שאנחנו קוראים בתרגום של הרב קפח. אבל זה בסדר, זה בסדר. וטוב, ההשוואה לפעמים דווקא מועילה. כבר הזכרנו באחד מפרקי מאמר זה כי הבדל גדול בין ההערה והדרכה על מציאות הדבר לבין בירור אמיתת מהותו ועצמותו. למשל, יש הבדל בין לדעת שפלוני קיים לבין להכיר אותו. כן? אמנם אני יודע שהוא קיים, אני לא מכיר אותו. מספרים לי על ראובן. יש אחד שקוראים לו ראובן. בסדר, שמעתי, אני יודע שהוא קיים. אבל אני עוד לא מכיר את ראובן, לכן הוא לא אומר לי כלום בעצם. אז באופן כללי, יש הבדל גדול בין ההערה וההדרכה על מציאות הדבר, לבין בירור אמיתת מהותו ועצמותו. והוא. שההדרכה על מציאות הדבר תהיה אפילו באמצעות מקרב, ואפילו בפעולותיו, ואפילו בדברים רחוקים מאוד ממנו שיש בינו לבין זולתו. כלומר, איך אני יודע שיש באזור הזה דוב? אני פשוט רואה העקבות בתוך האדמה. הקשר בין העקבות לבין הדוב הוא קשר רחוק. סך הכל מדובר על אדמה, על חלל באדמה. אבל זה מספיק מובהק כדי להודיע לי, כשאני רואה את העקבות מהסוג הזה, זה עקבות של דובים. או עקבות של סוס, או עקבות של תרנגולים, אפשר לדעת. אבל זה דבר שהוא רחוק. אפשר גם להגיד, איך אני יודע שיש פה תרנגולת? הנה, יש פה ביצים מוטלות. סימן שיש פה תרנגולת באזור. הרי מי הטיל את הביצים האלה, כן? המשל בזה, אם רצית להודיע מלך של ארץ מסוימת לאחד מבני ארצו שאינו יודעו, כן? אתה רוצה להפגיש אותו עם המלך. יש כמה אפשרויות. הרי ייתכן שתהיה הודעתך אותו והדרתך על מציאותו בדרכים רבים. מהם שתאמר, הוא האדם הארוך אשר מראהו לבן וסבה זרקבו. נמצא שהודעתו במקרב. כי הרי יש הרבה אנשים ארוכים, יש הרבה אנשים עם שיער לבן וכו'. זאת אומרת, זה לא אומר הרבה, אבל זה בכל זאת סימן. כלומר, בין איזה 30 אנשים, יש אחד מהם שהוא המלך, דווקא זה שיש לו שיער לבן. אחרים יש להם שיער שחור, אז זה לא, אז ככה זה מספיק טוב כדי לסמן אותו. זה עוד לא מהותו של המלך. זה רק סימן, לא מובהק. מה שנקרא מקרי ולא עצמי. כן? הודעתו במקרב. ואפשר שתאמר, הוא אשר תראה סביבו קהל רב מבני אדם רוכבים והולכי רגל וחרבות שלופות סביבו, ודגלים נישאים מעליו ובחצוצרות תוקעים לפניו. זה כבר יותר מהותי למלכים, למרות שאדם יכול לעשות את זה גם בלי להיות מלך. פשוט אם יש לי מספיק כסף כדי שאנשים יתעשו מסביבי וירכבו על סוסים ויניפו דגלים ויתקיעו בחצוצרות, זה עוד לא אומר שאני מלך, אבל אני יכול לעשות את זה. אבל זה כבר יותר מצוי אצל מלכים מאשר אצל סתם אנשים. או הוא השוכן אשר בארמון אשר ביר פלונית שבארץ הזו. זה כבר יותר מובקר. מי שוכן בארמון? דרך כלל המלך. למרות שיש עוד אנשים ששוכנים במלך. אשתו של המלך, בין היתר. המשרתים של המלך, גם הם שוכנים שם. או הוא אשר ציווה לבנות את החומה הזו. כן, הרי סתם אנשים לא בונים חומה. ככה לא בונים חומה, נכון? אז אנשים לא בונים חומה, אלא אם כן השלטון החליט שבונים את החומה. אז זה כבר יותר מובהק, או לעשות את הגשר הזה, וכיוצא בכך מפעולותיו ויחסו לזולתו. אבל כל הדברים האלה הם עדיין חיצוניים, זה עוד לא המלך עצמו. כלומר, אני לא יכול להגיד שאני מכיר את המלך בגלל שראיתי את החצוצרות או שראיתי את הגשר. מה שכן ניתן לומר על הגשר זה כשנגיע אליו, נעבור אותו. ופעמים, תורה על מציאותו בדברים שהם יותר נעלמים מאלה, כגון אם היא שלחה אדם, יש למדינה הזו מלך, אולי פה יש אנרכיה בכלל, אולי אין פה שלטון. ותאמר לו, כן, בלי ספק. כן, המדינה הזאת מנוהלת. איך היא מנוהלת? ומה הראיה על כך? תאמר לו, שהשולחני הזה, כפי שאתה רואה הוא, מה זה שולחני? זה בנקאי, כן? אדם שמחליף מטבעות. שאתה רואה הוא. אדם חלש, בעל גוף קטן, ולפניו הכמות הגדולה הזו מן הדינרים. יש לו המון כסף על השולחן. והאדם השני הזה, בעל הגוף הגדול והחזק, העני, עומד לפניו, ומבקש ממנו שיתנדב לו גרה אחת. ולא נתן. ואף גער בו, ודחהו מעליו בדברים. איך הצוצי כזה מעיז לגעור באדם שחזק ממנו שיכול עם סתירה אחת להעיף אותו, ולקחת לו את כל הכסף. ואלמלא מורה המלך, היה הורגו מיד, או דוחפו ולוקח ממון שברשותו. הנה זו הוכחה שיש מלך למדינה הזו. המלך הכוונה שלטון, כן, לא דווקא מלך מלוכני, אבל כמו שיש מישהו ששולט שם, שהרי השולחני יכול לשלוח לכל הרוחות את האדם הגדול הזה. נמצא שאוכח, אגב, זה הדבר הזה, אפשר לראות אותו בכל יום במשרדי ממשלה וכדומה, ביטוח לאומי, דואר וכו', שיש פקיד שאיננו מתיירא מאדם גדול גוף שיכול הרי להוריד עליו כפה אחת ולגמור אותו, ו הבן אדם מחכה בסבלנות, מה אין לך מספר אדוני, מצטער, עכשיו סוגרים, עכשיו זה הפסקת קפה וכדומה. נמצא שהוכחת את מציאותו בתקינות מצב המדינה, זה נקרא תקינות מצב המדינה, שימו לב, אשר סיבתן מורה המלך והחשש מעונשו. ואין בכל מה שהדגמנו בו, מה שמורה על עצם המלך ואמיתת עצמותו מצדי אותו מלך. כלומר, עדיין לא פגשנו את המלך עצמו, כן. הוא רוצה להראות שאפילו בדבר רחוק ומופשט. זה מה שהוא רוצה להראות. ואף על פי כן, אף על פי כן, זה עוד לא המלך. נכון? זהו. מה? המציאות הזאת קצת דומה ל-1984. לא יודעים איפה האח הגדול. כן? יש שווים ויש שווים יותר. כך עירה. כן? בהודעת השם יתהדר ויתרומם להמון בכל ספרי הנביאים וגם בתורה. כן? דיברנו על זה שפה הרמב״ם כנראה קרא את מעשה בחכם ותם של רבי נחמן מברסלב, שהחכם כופר במציאות המלך ואתה אומר, אבל אני ראיתי את המלך. מה, סיפרו לך שזה המלך, זה באמת נראה לך כמו המלך, וזה לא המלך בעצמו וכו', ואין מלך בעולם כלל וכו'. וכיוון שראה התם שהחכם כופר במלך, כעס כעס גדול וכו'. נכון? אבל יחזיר אותו בתשובה בסוף. טוב, אז וגם בתורה, אז בכל התנ"ך זה ככה, כן? בכל ספרי הנביאים, וגם בתורה, כאשר הביא אותנו הצורך להורות ולהדריך את כולם על מציאותו יתעלה, וכי לא השלמויות כולם, כלומר שאינו רק מצוי בלבד, כמו שהארץ מצויה והשמיים מצויים, אלא מצוי, חי, יודע, יכול, פועל, ושאר מה שראוי להאמין במציאותו, והתבאר זה, לפיכך הודרכו המחשבות על שהוא מצוי בדימויי הגשמות. כלומר, רצו ללמד את ההמון, התורה רצתה ללמד את ההמון, שיש אלוהים. לא סתם שיש אלוהים, אלא שהאלוהים הזה ראוי לייחס לו כל הדברים האלה. אגב, הביטוי ראוי לייחס הוא קצת מוזר, מה הוא רוצה כאן לומר הרמב״ם? ראוי, אבל לא שזה באמת כך. במציאות זה הרבה יותר נעלה מזה, כפי שהתבאר בהמשך. כן? אבל לכן לא הייתה ברירה אלא להשתמש בדימויי הגשמות, ושהוא חי בדימויי התנועה. כן, כלומר, בעיני ההמון, מתי דבר קיים? כשהוא גשמי. מתי דבר חי? כשהוא בתנועה. כי לא יבין ההמון דבר שמציאותו ודאית אמת, שאין בו פיקפוק, כי עם הגוף. וכל שאינו גוף, אלא שהוא בגוף, הרי הוא מצוי, אלא שהוא גרוע במציאות מן הגוף, מחמת שהוא זקוק במציאותו לגוף. כלומר, השכל למשל, השכל פועל כשיש מוח. אבל המוח הוא הרבה יותר ממשי בעיני ההמון מהשכל הנזקק למוח. זה אמנם לא נכון, הדבר המופשט הוא קיים יותר, אבל בעיני ההמון הקיימות היא גם גשמית. היו בדור ששני דורות אחרי הרמב״ם בצרפת, אנשים, תלמידי חכמים, שרצו לגנוז את ספר המדע. למה? כי הרמב״ם כותב שמי שחושב שיש לאלוהים גוף, הוא מין. ואמרו, איך זה יכול להיות? הם אמרו, אם לאלוהים אין גוף, אז הוא לא קיים. אז לכן אמרו על הרמב״ם שהוא לא מאמין באלוהים. כי הוא אמר שאין לאלוהים גוף, ומי שאין לו גוף, לא קיים. ככה הם חשבו. אז הרמב״ן היה צריך לשלוח להם מכתב ארוך, שבו הוא מסביר להם שמה שהם כותבים זה שטויות, ושמעולם לא שמענו מרבותינו אחרת וכו'. דיברנו כמה פעמים על המושג גוף, כפי שהתפתח אצל אותם רבנים באירופה, באותם הימים, אבל לא נחזור. אבל מה שאינו גוף, ולא בגוף, הם לא בגוף, אינו דבר מצוי כלל בשום אופן בראשית עיונו של אדם. לכן, למשל, ילדים שמנסים להגדיר מי זה אלוהים, הם מסתבכים. הם מחפשים כל מיני דברים גשמיים. פעם שמעתי ילדים מדברים ביניהם, אחד מהם בסוף פסק לכולם שאלוהים זה האוויר. כן? כי צריך בכל זאת משהו להגיד, אז האוויר זה אלוהים, כן? פיקפוק? ספק. כן. ובפרט בדמיונו, כן? הרי הדמיון לא מכיר דברים שאינם גשמיים. מה עושה הדמיון? הוא מרכיב ומפרק תמונות שמקורן בעולם החושי. כן, מה שזה הרמב"ם מסביר בשמונה פרקים, בפרק ראשון, מה זה הכוח המדמה, שזה מה שמפריד ומרכיב רשמים מן החושים. למשל, אדם קיבל בחושים פרח ורוד. ואז אצלו יש פרח ורוד. הוא גם ראה פיל אפור. אז הוא עושה הפרדה, הוא לוקח את הוורוד מן הפרח, את הפיל מן האפור, ואז יוצא לו פיל ורוד. נכון? פיל ורוד בלתי אפשרי. אבל זה הרכבה של שני מוחשות. כן? אם כי, אומרים שאפשר לראות פילים ורודים על ידי שתייה מסוימת, אבל באופן כללי זה בלתי אפשרי. כן. וכן, מה? כן, אפשר למצוא. איך הם דמיינו מטוס? נו, אז הם המציאו, מה הבעיה? האחים רייט. נו. כן, הדמיון הוא אחד מהכלים של הקדמה המדעית. כן? כלומר, כדי שהמדע יתקדם, אנחנו זקוקים גם לדמיון. ואז הדמיון זורק כל מיני אפשרויות לכל מיני כיוונים, חלקם שטויות, חלקם אמיתיות, בודקים. בסדר? ככה הומצאו הרבה המצאות חשובות בטכנולוגיה. וכן, לא יסכיל להמון מעניין החיות זולת התנועה. וכל שאינו בעל תנועה רצונית מקומית, כלומר במקום, אינו חי. ואף על פי שאין התנועה מעצמות החי אלא מקרה חיובי לו. וכן, ההשגה הידועה אצלנו היא בחושים, כלומר השמע והראות. אז אם אתה אומר שהאלוהים יודע, משיג, חייב להיות שהוא רואה ושומע. וכן, אין אנו יודעים ומבינים העברת העניין מלב כל אחד ממנו ללב אדם אחר, אלא על ידי הדיבור. והוא הכל שמחתכין אותו השפתיים והלשון ויתר כלי הדיבור. ולכן אמרו על אלוהים שיש לו גם דיבור. וכאשר הודרכו מחשבותינו גם על היותו יתעלה משיג, ושיש עניינים מגיעים מאיתו אל הנביאים שיביאו מלנו, תארו לנו שהוא שומע ורואה עניינו שהוא משיג את הדברים הללו הנראים ונשמעים ויודע אותם. וכן, תארו לנו שהוא מדבר. עניינו שמגיעים עניינים מאיתו יתעלה לנביאים, וזהו עניין הנבואה. ועוד יתבהר זה בתכלית הביאור. כלומר, אנחנו אומרים על אלוהים שהוא קיים, אז אם כן תיארו אותו בגוף, אמרנו שהוא חי, אם כן תיארו אותו בתנועה, אמרנו שהוא משיג, לכן אמרו, רואה, שומע ומדבר. מובן? טוב. ולפי שאין לנו מבינים המצאתנו את זולתנו, כי אם בעשותנו אותו בפועל, לפיכך תיארו שהוא עושה. כן? כתוב, ויעש אלוהים. אשר ברא אלוהים לעשות. וכך גם, כיוון שאין ההמון מכיר דבר חי כי אם בעל נפש, תיארו לנו גם שהוא בעל נפש. ואם כי שם נפש משותף, כמו שנתבהר, העניין שהוא חי. וכיוון שאין כל הפעולות הללו נישגים בנוקים בכלים גופניים, לפיכך הושאלו לו כל אותם הכלים אשר בהם תהיה התנועה המקומית, כלומר, הרגליים וחפותיהם. כן? הרי אם אתה מוכרח לומר על אלוהים שהוא בתנועה כדי לספק את הצורך של ההמון לדעת שאלוהים הוא חי, לכן אתה גם מספר שיש לקדוש ברוך הוא רגליים וכפות. והכלים אשר בהן יהיה השמע והריעות והריח, והם האוזן והעין והאף. והכלים אשר בהן יהיה הדיבור וחומר הדיבור ומפה והלשון והכל. והכלים אשר בהן יעשה העושה האנושי כל מה שיעשה, והם הידיים והאצבעות והכף והזרוע. כל זה תולדה של איזשהו הכרח להתחשב בהמון. יוצא לפי זה שהתורה נכתבה עבור מי? עבור החכמים או עבור הטיפשים? אה? כולם, למה כולם? התורה נכתבה עבור החכמים או עבור הטיפשים? מה? לכולם, למה אתה אומר את זה? אני מבין למה אתה אומר את זה, כי אתה לא אכפת לך ממה שהרמב״ם אומר. אנחנו קוראים פה שתי עמודות, הרמב״ם אמר משהו מאוד ברור, ואנחנו, כשאני שואל שאלה מה אמר הרמב״ם, חוזרים לדעות הקדומות שלכם. הרמב״ם לא אמר את מה שאתם אומרים. יפה. המופשט? שיש לאלוהים אוזניים, זה נקרא... פשוטה, כן, נו. אז בשביל מי זה? למי כותבים בצורה פשוטה, לחכמים או לטיפשים? יפה, זאת אומרת שהתורה נכתבה עבור הטיפשים, זה מה שזה אומר. מה שהיה להוכיח.
תראה, כי נגיד, הטיפשים שאין להם את הרמב״ם וזה לא מפריע להם, אז כאילו זה תופס את הרמה הכי נמוכה, אבל זה שמפריע לו, אז יש לו את הרמב״ם, אז כאילו זה...
אז מי שמפריע לו צריך את המורה נבוכים, אז המורה נבוכים נכתב בשביל מי? בשביל החכמים. אז המורה נבוכים נכתב לחכמים, התורה לטיפשים, זה הכל. זה הגדרה ברורה. לא צריך לך... כן? אני שאלתי בשביל מי נכתבה, לא אמרתי מה התורה אומרת. אני שאלתי בשביל מי נכתבה. צריך לדייק. גם אני, כשאני מדבר, אני מתכוון להגיד מה שאני אומר. אז אני שאלתי בשביל מי נכתבה. הסגנון של כתיבת התורה הוא עבור הטיפשים או עבור החכמים? יפה, זה בכל מה שרציתי לדעת. כן, התורה נכתבה אם כן עבור הטיפשים, אם כי התורה היא מדברת בשביל החכמים, אבל לא מה שהיא כותבת. יש הבדל בין הכתב לבין הדיבור. כן, אוקיי, מובן עכשיו. כללו של דבר. באיזה כתיבה? כן, אז זה משל, יש ספר שנכתב עבור החכמים. הנה, אני מחזיק אותו, קוראים לו מורה נבוכים. הוא לא נכתב עבור הטיפשים, הוא נכתב עבור החכמים. זה בדיוק מה שהוא אומר. מה אמר הרמב״ם? הוא כן הסביר את התורה לחכמים עד עכשיו. הרי בשביל מה הוא כתב את השיתוף שם לשמוע, שיתוף שם נפש, שיתוף שם לב, שיתוף שם עין, שיתוף שם בא. בשביל מה הוא כתב את כל הדברים האלה? זה בדיוק מה שהוא אמר בהקדמה. למה אני כותב את כל זה? בשביל החכמים שמתקשים כשהם קוראים את ספרי הנביאים. שבספרי הנביאים הסגנון לכאורה סותר את האמיתות הפילוסופיות. אז אני בא להסביר לך שהתורה לא סותרת את האמיתות הפילוסופיות, אלא שהשמות כאן הם שמות משותפים. אז נשאלת השאלה, אז למה התורה הזדקקה לשמות משותפים ולא דיברה ישירות בשפה של החכמים? התשובה היא כי היא התחשבה בטיפשים. בסדר? מה כל כך מסובך? אבל רק פשוט צריך לדעת לנסח דברים. זה הכל, לא לפחד. טוב, כללו של דבר, שהוא יתעלה מכל חיסרון, הושאלו לו הכלים הגופניים להורות בהם על מעשה, והושאלו לו אותם המעשים להורות בהם על שלמות מה שאינו עצם אותה הפעולה. המשל בזה, הושאלו לו העין והאוזן והיד והפה והלשון להורות בהן על הראייה והשמע והמעשה והדיבור. והושאלו לו הראייה והשמע להורות על ההשגה באופן כללי, ולפיכך תמצא הלשון העברי משתמש בהשגת חוש מסוים, במקום השגת חוש אחר. זאת אומרת, דבר מעניין. אם באמת לקדוש ברוך הוא היה גוף והאיברים המיוחסים לגוף, עין, פה ואוזן, אז היו מוכרחים להשתמש בפועל המתאים עבור כל איבר ואיבר. אבל מאחר וכל הדברים האלה הם רק אלגוריות, לכן העברית מרשה לעצמה להשתמש בפעלים המתאימים לחוש אחד, כשהיא מדברת על החוש השני. הנה, זה מה שאומר. אמר, ראו דבר השם במקום שמעו. כן? איך אפשר לראות דבר? אפשר לשמוע דבר, נכון? דבר זה דיבור, כן? ראו דבר השם, במקום שימעו. כי המטרה, השיגו עניין דבריו. וכן, ראה ריח בני. כאילו אמר, הריח ריח בני. כי המטרה, השגת ריחו, לא עצם הריח. ועל פי זה, נאמר, וכל העם רואים את הקולות. מה זה רואים את הקולות? הרי אי אפשר לראות קול. אלא הכוונה, כיוון שהקולות הן לא קולות, והראייה היא לא ראייה, אלא שני הביטויים האלה פירושם השגה, אז אפשר להחליף ביניהם. עד כאן מובן? טוב. אבל הנה מה, וכל העם רואים את הקולות, שימו לב שזה לא הפירוש שמצאנו במחילתא, שרואים את הנשמע ושומעים את הנראה. אם היות אותו המעמד, גם מראה נבואה, כפי שהדבר ידוע מפורסם באומה. שמה? שבאמת היה גם קולות אקוסטיים בהר סיני, אבל זה לא עיקר העניין. ושאלו לו, המעשה והדיבור, להורות בהם על שפע מסוים השופע מאיתו כמו שהתבאר. מה זה השפע המסוים השופע מאיתו כמו שהתבאר? התבאר בפרקים הבאים על הנבואה, שהשגת הנבואה היא נקראת שפע אלוהי. זה דווקא המושג של שפע ברמב״ם הוא שונה מאוד ממה שאנחנו רגילים מלשונה של הקבלה, שיש כאילו איזה מין זרימה אובייקטיבית שפונה מהבורא אל האדם. אצל הרמב״ם השפע הכוונה מה שמשפיע, כלומר מה שגורם לתנועת הנברא, הוא נקרא שפע. כן? טוב. אני שוב חוזר. אצל המקובלים, כשהם אומרים שיש שפע מאת השם, זה כמין מציאות אובייקטיבית, סוג של ישות, שפע, שמגיע מהבורא אל האדם, או אל הנברא. השפע הוא עצמו ישות. כן? כמו שנגיד, כמו שלמשל המים שמשקים את הצמח, הם גם כן קיימים מצד עצמם. כשהם מגיעים אל הצמח, הם גם נותנים לו חיות. אבל יש מציאות למים. בסדר? זה ההסבר של המקובלים למושג שפע. אצל הרמב״ם, המושג שפע הוא הרבה יותר מופשט. שפע זה מה שגורם, כלומר, זה ההזדקקות, יותר נכון, של הנברא אל הבורא.
מה זה קוראים לשפע? זה בכל מיני מדרגות, כל מיני...
מי זה הם? המקובלים, כן. אבל אנחנו לא מדברים עכשיו על זה. לפי הרמב״ם יש לו פירוש אחר. זה השפע השכלי. זאת אומרת, ההשגה השכלית של הנברא את הבורא היא השפע. בסדר? טוב, אז זה מה שהוא אומר. כי זה מה שגורם לאדם את התנועה הנפשית שלו. הרי האדם חפץ לדעת את אלוהים. החפץ הזה מפעיל אצלו את השכל. ההשכלה שהוא משכיל, כל זה מתחיל מן האדם, היא השפע הזורם עליו. בסדר?
שמעת ישות לגבי המקובלים, זה לא ישות, ישות כאילו איזה...
היא לא חומרית, אבל היא ישות. ממשיות רוחנית, כן. יש הבדל בין ממשות לבין מששות. כן, ממשות זה דבר שיש לו קיום, אבל הוא לא דווקא חושי, הוא לא גשמי. לעומת זה דבר שיש לו מששות, זה דבר שניתן למששו, כלומר בחושים. אז יש דברים שיש בהם ממש, אף על פי שאין בהם משש. כן. נכון, נכון, אבל זה יתבאר. הוא אומר לך שזה יתבאר בחלק ב' פרק י"ב, אז קצת סבלנות, סך הכל אנחנו מגיעים לזה עוד מעט, אוטוטו. אולי היום עוד. יכולים להספיק את הכל? טוב. נמצא שכל כלי גופני שתמצא בכל ספרי הנבואה, הוא או כלי תנועה מקומית להורות על החיות, מקומית הכוונה במקום, במרחב, או כלי תחושה להורות על ההשגה, או כלי פעולה להורות על המעשה, או כלי דיבור להורות על שפע השכלים, על הנביאים, כמו שיתבאר, איפה? בחלק ב', פרק י"ב. ונמצא, תדריך, כל אותן ההשאלות, לקבוע, אני לא יודע אם זה תדריך, אולי צריך להגיד תכלית, כן? אני לא מבין, יכול להיות שיש פה איזה טעות בתרגום, או לא יודע מה. כן? ונמצא, תדריך, כל אותן ההשאלות, לקבוע אצלנו, שיש שם מצוי, חי, עושה לכל מה שזולתו, וגם משיג מעשיו. בסדר? זה כלומר, כל הדברים האלה הם לא באים להגיד חלילה וחס שיש לאלוהים גוף, אלא הם באים לקבוע בנפש דעות מסוימות. מהן הדעות? שאלוהים מצוי, חי, משיג ופועל. נכון? עכשיו, כל הדברים האלה גם הם לא נכונים, כי זה לא נכון להגיד על אלוהים גם הביטויים האלה, אבל כמדרגה אמצעית, כדי להתקרב אל ההשגה האמיתית, אפשר. כן? כלומר, התורה מעדיפה לבנות על טעות, כדי שנגיע לטעות פחות חמורה, ומתוך הטעות הפחות חמורה נגיע גם לאמת, וזה תארי השלילה שיבוארו בהמשך. זה שפה אמצעית. אמצעית. היא לא שפה תכליתית, היא שפה אמצעית. ונבאר, כאשר נעסוק בשלילת התארים, האח מוסף כל זה לעניין אחד. כלומר, שכל הדברים האלה שאנחנו כאן דיברנו עליהם כדברים נפרדים, מצוי זה דבר אחד, חי דבר אחר, משיג דבר אחר, פועל דבר אחר. כל הדברים האלה מצד האמת הם אותו הדבר, וזה נוכל להבין כאשר נגיע לשלילת התארים. והוא עצמו יתעלה בלבד. כלומר, מה שהוא רוצה לומר, שבאמת אין לאלוהים מציאות ולאלוהים חיות ולאלוהים עשייה והשגה. אלא הוא עצמו החיות והוא עצמו ההשגה והוא עצמו העשייה וכו'. כלומר, הוא תאריו ותאריו הוא. אבל זה אומר הרמב״ם, אני אסביר לך בהמשך ולא עכשיו. למה? לפי שאין מטרת פרק זה. כי אם לבאר ענייני הכלים הגופניים הללו המיוחסים לא יתרומם על כל חיסרון. כלומר, אני הסברתי בפרק הזה, בעצם אני מודיע לך שזה פרק שהוא לא הפרק הכי עמוק, אלא הוא דווקא הפרק היותר שטחי. כי זה פרק שבא להסביר, לשלול את ההגשמה, כדי להציע הגשמה אחרת, הגשמה רוחנית. אין? אפשר לומר. כלומר, מה זה הגשמה רוחנית? הגדרת האלוהות באופן חיובי במקום באופן שלילי. טוב. ושהם כולם להורות על פעולות, אותם הכלים אשר אותם הפעולות שלמות אצלנו, כדי להורות על היותו שלם בכל אופני השלמות, כמו שיראו לנו באומרם, דיברה תורה, כלשון בני אדם. אבל, כלי התנועה המקומית המיוחסים לו, עכשיו, הביטוי הזה, דיברה תורה כלשון בני אדם, הוא ביטוי מאוד מעניין. הרמב״ם לוקח את זה כביטוי כללי. כאילו שכל החכמים השתמשו בביטוי הזה, דיברה תורה כלשון בני אדם. כשאנחנו מסתכלים במקורות התנאיים, אנחנו רואים שהביטוי הזה הוא שנוי במחלוקת בין רבי עקיבא לבין רבי ישמעאל, נכון? למשל, רבי עקיבא אומר, זה שכתוב, ובת איש כהן כי תחל לזנות, את אביה היא מחללת באש תשרף, מה זה ובת איש כהן? לרבות את הנשואה. כן? כלומר, סתם בת איש כהן כי תחל לזנות מדובר על הארוסה. מניין שגם הנשואה בשריפה שנאמר ובת איש כהן, הוו. הוא אמר לו רבי ישמעאל, וכי מפני שאוסיף לוו תצא זאת לשריפה? אלא דיברה תורה כלשון בני אדם. לא מסכים. כן? כלומר, הוא משתמש בביטוי דיברה תורה כלשון בני אדם כדי לדחות את הדרשה של רבי עקיבא. אותו דבר לגבי יקרת תיקרת. כן, היא קראת בעולם הזה, תיקראת לעולם הבא. אמר לו רבי ישמעאל, היא קראת, תיקראת, דיברה תורה כלשון בני אדם. כן? זאת אומרת ששוב רבי ישמעאל משתמש בעיקרון של דיברה תורה כלשון בני אדם, כדי לדחות את הדרשה של רבי עקיבא. יוצא שלפי רבי עקיבא, המושג דיברה תורה כלשון בני אדם, איננו מקובל אצלו. ופה הרמב״ם עושה כאילו שזה מקובל על כולם. התשובה היא, שזה מקובל באמת על כולם, גם על רבי עקיבא. כל הוויכוח בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא זה האם אנחנו משתמשים בידיעה הכללית הזאת שדיברה התורה כלשון בני אדם גם בדרישת הפסוקים להלכה או לא. זה הכל. אבל עצם הרעיון הוא רעיון מקובל על כולם. כן. אבל כלי התנועה המקומית, עד כאן קראנו בפעם שעברה, אני רוצה לציין. כן? עכשיו אנחנו ממשיכים. אבל כלי התנועה המקומית המיוחסים לא יתעלה. הם, כגון אומרו, הדום רגלי. איפה זה כתוב? ישעיה, נכון, פרק? סמך וב. מתי קוראים את הפרק הזה? הפטרה של ראש חודש. כה אמר השם, השמיים כסאי והארץ הדום רגלי. נכון? כן? אז יודעים את זה מההפטרה של ראש חודש. נכון. ואת מקום כפות רגלי. כן? זה פסוק ביחזקאל. אז אנחנו רואים שהנביאים לא נרתעו מלייחס לאלוהים רגליים וכפות. אבל כלי הפעולה, אז כל זה לפי הרמב״ם זה שטויות, נכון? זה פשוט לא נכון. רק שהנביאים לא הייתה להם ברירה. הם רצו לקבוע אצל השומע שאלוהים חי, שזה אגב גם כן דבר לא נכון, אבל זה יותר טוב שיחשבו את זה. אז לכן השתמשו בביטוי המורה על החיות, שזה הכלי של ההליכה. לא, הרגעיה. זה אני לא אמרתי שזה דת הרמב״ם. מה ששמעת אותי אומר בהזדמנות אחרת, זה לא היה בשיעור על מורה נבוכים. ולכן צריך תמיד לראות, כשמישהו אומר משהו, אני למשל, לראות באיזה הקשר הוזכר הדבר. בסדר? עכשיו, הרמב״ם לא חושב כמו שאני אמרתי, באותו שיעור. בסדר? טוב. אבל כלי הפעולה המיוחסים לו, כן, הרי אמרת שגם הקדוש ברוך הוא ייחסו לו, זה שהוא פועל. נכון? אז צריך לתת לו את הכלים של הפעולה. יד השם. כי היד זה הכלי שפועל. באצבע אלוהים. איפה מצאנו באצבע אלוהים? כתובים, והלוחות מעשה אלוהים הם מה? כתובים באצבע אלוהים. אבל מה זה באצבע אלוהים? לא שיש לאלוהים אצבע, אלא כמובן שזה פעולה מאת השם. מעשה אצבעותיך. על מה זה נאמר? כי יראה שמך, מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. כן? אז רגע, אז מה זה אומר? הוא רוצה לומר שהלוחות והכוכבים זה אותו סוג של פעולה. שניהם אצבע השם, ושמה זה אצבע השם? שהוא עשה אותם. כן? יוצא לפי זה ש... עשיית הלוחות היא חלק מחקיקת המציאות. דבר מאוד מעניין, אפשר להגיע מזה רחוק. כאילו שמה שכתוב בלוחות, זה חלק מסדר העולם הטבעי. כמו הכוכבים. זה דבר לא פשוט לומר את זה, אבל תראו שהרמב״ם זורק דברים כאלה מדי פעם. ותשת עליי כפיך. איפה זה נאמר? בתהילים, אבל בזה הקשר. זה שזה כתוב בתהילים, אני יודע, כתוב כאן ברף כפח למטה, אבל מה, מה הקשר? זה המשורר בתהילים מראה כיצד הקדוש ברוך הוא ברא אותו. אור ובשר תלבישני. נכון? מה הוא אומר שמה? אחור וקדם צרתני ותשת עליי כפיך. זה כמו מחיצת מכוניות, נכון? למחוץ מכוניות במשחטה. כן? וכן כתוב, אחור וקדם צרתני, ותשת עליי כפיך. כן? חזל אמרו על זה, אדם הראשון היה גדול כמו כל הקוסמוס כולו, כיוון שחטא נתקטן. שנאמר, אחור וקדם צרתני, ותשת עליי כפיך. מסביר הרמב״ם, מה זה ותשת עליי כפיך? שעשית אותי. הכל. בסדר. אבל איך האדם באמת נעשה? באופן טבעי. איך האדם נוצר? כן? הפריית ביצית, והוא בר ברחם. וזרוע השם על מי נגלת? זה כבר מתחיל להיות מעניין. על מי נאמר הפסוק הזה? נו. על מי כתוב הפסוק הזה? איפה זה מובא קודם כל? נתחיל בפשוט. ישעיה פרק, בבקשה. נון ג' א', מה זה, זוכר מה זה קצת סוף נון ב' תחילת נון ג' בישעיהו? פרשה עלומה. הנה ישכיל עבדי, ירום וניסה וגבה מאוד, כאשר שממו עליך רבים. נכון? כל הפרשה של עבד השם, שנחלקו בזה המפרשים, ואפילו הנוצרים משם בחשו בקדרה, כן? שהנוצרים חושבים שזה מדובר על ישו, ואצלנו יש כל מיני פירושים אחרים. כן? עבד השם. אז זאת אומרת שזה פרשה שמדברת על עבד השם. יהיה עבד השם אשר יהיה, יהיה משה רבנו, יהיה המשיח, יהיה כנסת ישראל, לא משנה. אבל מה אומרים שם? שהמלאכים, כשהם רואים את הגורל של עבד השם, אומרים, מי האמין לשמועתנו? וזרוע השם, על מי נגלת? כלומר מתפעלים מזה שעבד השם נגלתה עליו זרוע השם. מה זה זרוע השם? לפי הרמב״ם, שהוא עשה אותו. מה זה עשה אותו? מה, הקדוש ברוך הוא עושה את עבד השם? הרי עבד השם זה לא דבר שמייצרים, זה דבר שאדם בוחר להיות, נכון? לא הבנתי. נתן לו נשמה. זה בכלל שאלה, האם אצל הרמב״ם מושג הזה, שהאלוהים נותן נשמה, זה בכלל ביטוי שאפשר לומר אותו. כן, לא ברור. אבל יש בהלכות עבודה זרה דבר מאוד מעניין. בסוף פרק ראשון של הלכות עבודה זרה, כותב הרמב״ם, ואני אקרא לכם את זה, לפני, איפה זה? אוף. אין פה. טוב, אז מוכרח להיות שם. יש דבר די תמוע. הרמב"ם מסביר כיצד נוצרה עבודה זרה בעולם. שבני אדם בדור אנוש טעות חמורה. ובסוף הוא אומר, עד שערכו הימים לישראל במצרים וחזרו ללמוד מעשיהם ולעבוד כוכבים כמותם. חוץ משבט לוי שעמד במצוות אבות, ומעולם לא עבד שבט לוי עבודה זרה. וכמעט קט היה, והעיקר ששתל אברהם נעיקר, וחוזרים בני יעקב לטעות העמים וטעייתם. כן, היה כמעט סכנה שישכחו לגמרי את מציאות השם. ומאהבת השם אותנו, ומשומרו את השבועה לאברהם אבינו, עשה משה רבנו, רבן של כל הנביאים ושלחו. שימו לב לביטוי, עשה משה רבנו רבן של כל הנביאים. אז מה זאת אומרת הוא עשה את משה? או שהוא עשה אותו רבן של כל הנביאים, או שהוא עשה אותו, עשה משה רבנו. כן, כלומר יש פה ביטוי מעניין לגבי אחד הפירושים של מי זה עבד השם. יש אחד הפירושים שעבד השם זה משה, כתוב משה עבדי. ואז כאילו הקדוש ברוך הוא יצר יצירה מיוחדת במשה. דבר שהרמב״ם דרך כלל לא מסביר אותו, אבל בכל זאת כאן הוא מסביר אותו. בסדר, אבל מה זה לעשות מעמדו?
גידל אותו.
זאת אומרת שיש פה התערבות של הקדוש ברוך הוא בבחירה החופשית של משה. זה לא דבר פשוט. איפה מצאנו שמשה אין לו בחירה חופשית? משה יש לו בחירה חופשית, הוא יכול היה לבחור לכאורה לא להיות נביא, לא להיות גואל. יכול היה להחליט ככה, נכון? מה? זאת אומרת שזה התחיל מבחירה של משה, ואז הקדוש ברוך הוא עשה אותו. כלומר, העניק לו, זאת אומרת שהמדרגה של משה לא באה מכוח עצמו, אלא מכוח הצורך המדיני. כלומר, כיוון שעם ישראל היה בסכנה של הכחדה, היה צריך לשלוח לו מי שיתאים, נכון? ולכן היה צריך להעניק למשה מדרגה שלא הייתה אולי באופן טבעי מגיע אליו, ובכל זאת ניתנה לו. אבל בכל זאת שים לב שלפי הרמב״ם, העשייה של משה היא קשורה למעלה טבעית עדיין. כן? זה דבר שצריך לשים לב. טוב, הלאה, נמשיך. ימינך השם. איפה זה? שירת הים. על מה זה מדבר? ימינך השם נדרי בכוח, ימינך השם נדרי סובב. על מה? איך? קריאת ים סוף. אז זה אומר שקריאת ים סוף היא חלק מסדר העולם. אולי חלק מהטבע. מקום לדיון. בסדר. אני רק מעורר פה שאלות. כלומר, הרמב״ם לא סתם בוחר את הפסוקים שלו. כי הרי פסוקים שמדברים על זה שיש לקדוש ברוך הוא ידיים, יש הרבה. והוא בחר דווקא הפסוקים המשמעות. כלומר, צריך להבין, כשהרמב״ם בוחר פסוק כדי להדגים משהו, זה לא במקרה. הוא רוצה לרמוז לך משהו, לכל פנים לפתח את המחשבה שלך באיזשהו כיוון. אבל, עכשיו, זה לגבי כלי העשייה. אבל כלי הדיבור, המיוחסים לו, פי השם דיבר, ויפתח שפתיו עמך, כל השם בכוח, ולשונו כשוכלת. אבל, כלי התחושה מיוחסים לו, עיניו יחזו, אף עפיו יבחנו בני אדם, עיני השם משוטטות, התה השם אוזניך ושמע, קדחתם באפי, ולא הושאל לו מן האיברים הפנימיים, כי אם הלב. כן, לא מצאנו שבשום מקום שהכתובים יחסים לקדוש ברוך הוא, למשל, מוח, או ריאות, או קיבה, או כלי דם. כן, זה לא מצאנו. או עצמות. כן? לא מצאנו שהכתוב מייחס לקדוש ברוך הוא. אגב, הוא גם לא מדבר פה על עברי רבייה, עברי מין. לא מצאנו בכתוב ביטויים כאלה. כן? שמה? לא רק זה, בגלל שלא צריך את זה. זה מה שהוא אומר. כלומר, לא הושאלו לו פעולות גופניות, אלא אם כן הן מורות או על מציאות, או על חיות, או על ידיעה, או על השגה, או על פעולה. חמישה דברים. כל השאר לא נצרך בשביל זה, לכן לא יוחס לו. זה מה שהוא אומר, נכון? ולא הושאל לו מן האיברים הפנימיים, כי עם הלב, מפני שהוא שם משותף, הוא גם שם השכל, והוא מוצא חיי החי. כי אומרו, עכשיו יש פה בעיה, שיש כמה, כן פסוקים שאומרים את זה. מה, הוא מתעלם? המו מעי לו. הרי הבן יכיר לי אפרים, עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו, זכור הזכרנו עוד, על כן, המו מעי לו. רחם הרחמנו, נאום השם. אז אם כן, מה אתה אומר שאין לקדוש ברוך הוא מעיים, שלא יוחסו לו מעיים? הנה, פסוק מפורש, שכן יוחסו לו מעיים. המון מעיך. הכוונה גם בהם על הלב. כי מעי, שם הנאמר באופן כללי הוא פרטי. והרי הוא שם המעיים בפרט, והוא שם כל איבר פנימי בכלל. כלומר, כל איבר שבתוך הגוף ייקרא מעי. לפי זה, המוח ייקרא מעי. הריאות ייקראו מעי. הכבד ייקרא מעי. כן? כלומר, הביטוי מעיים יש לו משמעות פרטית, אבל גם כללית. כל איבר פנימי נקרא מעי. ונמצא שהוא גם שם הלב. והרי לכך, אומרו ותורתך בתוך מעי, כאילו אמר בתוך ליבי. ולפיכך אמר בפסוק זה, המו מעי, המון מעיך, ולשון המיה לא נאמר אלא בלב, מכל שאר האיברים. הומה לי ליבי. כן, לא מצאנו שמעיים הומות, אלא שלב הומה. לא, זה קצת לא פשוט, כן? הרי דודי שלח ידו מן החור ומעי המו עליו. אז הרמב״ם צריך כן להסביר שכל הלשון המיון הוא רק הושאל למעיים. כן, אם כי, יש לפעמים שכשאדם מתרגש, יש לזה תחושת בטן, נכון? יש תחושות בטן, יש ביטוי כזה אפילו, נכון? כי יש גם כן איזשהו מגע רגשי. של הפרשות הורמונליות וכולי שקשורות לבטן, אבל הרמב״ם, מה? טוב, זה באדם, זה כן, בסדר. וכן, לא הושאל לו הכתף, מפני שהוא כלי מסע בידוע, וגם לפי שפוגע בו הדבר הנסו, וכל שכן שלא הושאלו לו כלי ההזנה, כי באלו, משל, לא נאמר בשום מקום שיש לאלוהים שיניים, כן, כי באלו גלוי החיסרון בעיון ראשון, ודין כל האיברים באמת שווה, החיצונים מהם והפנימים, כולם כלים לפעולות הנפש השונות, מהם כלים מכרחיים לקיום האדם זן מסוים כגון כל האיברים הפנימיים, ומהם כלים מכרחיים לקיום המין כאברי הזרע, ומהם כלים לתקינות מצב האדם ושלמות מעשיו כגון הידיים והרגליים והעיניים, כולם לשלמות התנועה והמעשה והשגה. הכרח התנועה לחי היא להשגת הנאות ולהתרחק מאפקו, והכרח החושים להבחין בין המתאים לאפקו, וצורך האדם לפעולות והמעשיות לתוכן מזונותיו ומלבושיו ומדורו, כי זה הכרחי לטבעו. כלומר, שהוא זקוק לתוכן, לתקן את הראוי לו. ושימצאו מקצת הפעולות גם למקצת בעלי החיים, מפני שהוא זקוק לאותה העשייה. כלומר, אומר הרמב״ם, מצד האמת האובייקטיבית אין שום הבדל בין איבר פנימי לאיבר חיצוני, בין איבר נעלה לאיבר שפל. כולם הם כלים לפעולה. אבל מכיוון שההמון, זה מה שאתה הזכרת לפניכם, יודע להבחין מיד בשפלות של האיברים הנמוכים, לכן הם לא יוחסו כלל לבורא, לעומת זה, השפלות שיש באיברים הנעלים לא גלויה להמון, ולכן כדי להורות על אמיתות מסוימות ביחס לבורא, השתמש הכתוב באותם האיברים. עד כאן ברור? טוב. ואיני סבור שיסתפק אדם בכך שהשם יתעלה בלתי זקוק למאומה, להמשך מציאותו ולא לתיקון מצבו. אם כן, אין לו כלים, כלומר שאינו גוף. אלא מעשיו בעצמו, לא בכלים. והכוחות, בלי ספק, מכלל הכלים. נמצא שאינו בעל כוח, כלומר שיהיה בו עניין זולת עצמותו, בו הוא עושה או יודע או רוצה. כלומר, הרמב״ם בזה דוחה את ההסברים של חכמי הקבלה, שאומרים שיש לאלוהים כל מיני כוחות שעל ידם הוא מנהיג את עולמו. אומר הרמב״ם, להגיד שיש לו כוחות, זה אומר שהוא זקוק לכלים. ריבונו של עולם לא זקוק לכלים, הוא עצמו המפעיל את הכל, לכן אל תייחס לו כל מיני גופים או כוחות נוספים על עצמותו. איך העולם מתנהל? על ידי הקדוש ברוך הוא. מה? רגע. במובן, איך העולם מתנהל? על ידי הקדוש ברוך הוא. ללא שום אמצעי. בסדר? מה? זה בדיוק מה שהוא אומר. הרי הנברא, בעל חיים או אדם זקוקים לאמצעים כדי לפעול, ריבונו של עולם, אינו זקוק לשום אמצעי כדי לפעול. נו? זה השאלה ששואל הבחור מאחוריך. יד השם, אז הוא הסביר שזה כדי לקבוע בנפש השומע את זה שהקדוש ברוך הוא פועל. בעצמו. כלומר, מצד האמת, כן? מצד האמת, הקדוש ברוך הוא אין לו יד. אלא מה שכתוב יד, זה בשביל לקבוע בנפש השומע את זה שהשם עושה. אבל מצד האמת, השם לא עושה ביד, אלא עושה בעצמו. כן, זאת אומרת, של יכולתו לפעול, ואת זה הוא עושה מכוח עצמו. רגע, לפני שאני אענה לך על נושא המלאכים. אם זה נכון מה שאומר הרמב״ם, זה קרוב להסברות, יש הרי מחלוקות איך להבין את הרמב״ם בהרבה דברים, יש הסברה קרוב לפנתאיסטית ביחס לרמב״ם, בשער הייחוד והאמונה של בעל התניה. מכירים ספר שער הייחוד והאמונה של בעל התניה? זה חלק מהתניה. אתה מכיר או לא? שמעת. אז תגיד שלא, כשאני שואל אם מכירים, לפחות הנימוס מחייב לענות. טוב, אז בספר התניה, בעל התניה כתב גם שער הייחוד והאמונה, שזה אחד הטקסטים היותר קרובים לפנתאיזם ביהדות, שמראה שהאלוהות נמצאת בכל. מעניין שהרמב״ם, שכדי לומר את זה, הוא מסתמך על דברי הרמב״ם. זה מעניין. וכי הוא מסביר שהרי מאחר והקדוש ברוך הוא מחיה את כולם, וכל המציאות כולה אינה תלויה אלא במציאותו, זאת אומרת שהוא מצוי בהכל. כך הוא מדייק מהרמב״ם. האם הוא צודק או לא? טוב, מי אני כדי לשפוט את בעל התניה? אני רק אומר שזה קריאה אפשרית. כן? וגם פה זה מתחבר לזה. עכשיו לגבי שאלתך על המלאכים. המלאכים, לפי הרמב״ם, הם אחד מן הכלים שבמציאות. זאת אומרת, כמו שהקדוש ברוך הוא החליט שאם אני צמא, אני צריך לשתות מים, והוא לא עשה אותי רווי באופן ישיר, אלא הוא רוצה שישתמש באמצעים, כך הקדוש ברוך הוא רוצה שכדי לדעת אותו, אנחנו נתחבר לעולם המלאכים. זאת אומרת, שזה מצד הנברא, לא מצד הבורא. נכון, יפה. וזה מה שמצאנו, שיש פסוק מעניין, שהקדוש הוא אמר, יהי רקיע בתוך המים, והיא מבדיל בין מים למים. ויעש אלוהים את הרקיע, ויבדל בין המים למים. לא כתוב ככה. היה צריך להיות כתוב, אם הקדוש הוא ציווה, והיא מבדיל בין מים למים, אז היה צריך להיות כתוב, שהרקיע שהקדוש הוא ברא, מבדיל בין מים למים. במקום זה כתוב, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע, ובין המים אשר מעל הרקיע. זאת אומרת, שההבדלה היא מצד מה שממטה למעלה ולא ממעלה למטה. סולם יעקב זה סולם ההשגה. ככה הרמב״ם מסביר. כן, זה השגה של יעקב. יעקב יש לו סולם פנימי, שכשהוא עושה מה שצריך, הוא מגיע להשגת האלוהות. כן, זה מלאכי ליבו, כן, זה מלאכי ליבו של האדם. כן, גם כך בין צדפי ליבו של האדם, שרים לו נעוריו. כן. מה?
זה
ענה על השאלה שלך גם כן. זאת אומרת שבמצרים לפעמים ההשגה הייתה ישירה ולפעמים ההשגה הייתה על ידי אמצעי. כל זה מצד הנברא. כשהייתה ישירה, זאת אומרת שהושגה האלוהות ללא אמצעים. בסדר? ואז הייתה מכת בכורות. כן, בבקשה.
אנחנו יודעים שאין קצת השכלים, שדרכם מתגלגל החוכמה,
שמגיע לבית. גם אנחנו, גם למרות שאנחנו לא מקבלים את השיטה של הפילוסופים על השכלים וכל הדברים האלה, אבל למשל, כשאתה רוצה ללמוד משהו, אתה פותח ספר או שומע שיעור. זאת אומרת, אתה משתמש באמצעים. אמצעים רוחניים, למה לא? יש גם אמצעים רוחניים שאתה משתמש בהם. אז זה לאו דווקא מלאכים בתפיסה של הפילוסופים. אבל זה יכול להיות כל מיני מציאויות רוחניות אחרות. כן, אבל הרב, השפה הנבואית נראית יותר זורמת, וכאילו זה מהותי בשביל ההגשמה, ולא רק בשביל המטרה בדיעבדית שהרמב״ם אומר. תשלח פקס לרמב״ם, ויכול להיות שתשכנע אותו. הוא לא חושב ככה. במעדורת מקבילי הנוסח ורבן של כל הנביאים, נוספה וו החיבור למילה רבן. עשה משה רבנו, שהוא רבנו ורבן. לא, בסדר, הוא גם רבנו וגם רבן של כל הנביאים. אז הוא עשה אותו, יפה. אז הוא עשה משה לפי זה. אבל, תודה רבה ניסן, אבל שמשה לא רצה להיות גואל, הקדוש ברוך הוא גער בו, כשמשה לא רצה להיות גואל, הקדוש ברוך הוא גער בו. כלומר, הוא קריח אותו, מה זה קריח? הכריח, חסרה ה' כנראה. אז כביכול, הוא כן התערב בבחירה החופשית שלו. אפשר להתווכח, אז מישהו כועס עליך. זה עדיין לא אומר שאתה לא יכול להגיד לא. כן? כן. אבל אולי אצל יונה הנביא מצאנו שהוא היה מוכרח. טוב, אולי, לא יודע. טוב, על כל פנים, ואיני סבור שיסתפק אדם בכך שהשם יתעלה בלתי זקוק למאומה להמשך מציאותו ולא לתיקון מצבו, אם כן, אין לו כלים, כלומר שאינו גוף, אלא מעשיו בעצמו, לא בכלים. והכוחות, בלי ספק, בגלל הכלים. נמצא שאינו בעל כוח, כלומר שיהיה בו עניין זולת עצמותו, בו הוא עושה, הוא יודע, הוא רוצה, כי התארים אינם אלא כוחות בעלי שמות שונים לא יותר, ואין זה מטרת הפרק. עד כאן להיום. שלום. כל טוב.